אהלן, ברוכים הבאים לעוד פרק בסדרת 100 הסרטים הטובים ביותר בהיסטוריה שלי. והיום אנחנו מדברים על הסרט המפחיד ביותר בכל הזמנים. תודה רבה שחזרתם לעוד פרק בסדרת 100 הסרטים הטובים ביותר בהיסטוריה שלי. היום אנחנו במקום 23, אנחנו ממש קרובים לסוף. כמו שכבר הבנתם, כל סרט במקומות האלה של 20 והסירייה הבאה וכן הלאה וכן הלאה הם כבר סרטים שיש להם חשיבות רגשית ואישית עצומה עבורי. אני לא יודע אם מקום 23 הוא באמת הסרט הכי מפחיד בכל הזמנים, ככה בהחלט שיווקו אותו וזה היה הדיבור עליו במשך המון שנים. אותי אישית זה הסרט שהכי הפחיד אי פעם, והוא עדיין עובד עליי עד היום, כל פעם מסיבות אחרות. לפני שנתחיל לדבר על הסרט, אני כמובן רוצה להודות לכם שאתם כאן בערוץ, ואם אתם נהנים מהתוכן של הערוץ ומהסרטון הזה, ובסרטונים אחרים בסדרה, זה יהיה מדהים אם תלחצו על הלייק ועל הסאבסקרייב, כדי שתוכלו להירשם לערוץ ולדעת בכל פעם שאני מעלה סרטון חדש. וכמובן, בואו נדבר בתגובות, חברים וחברות, בשביל זה כל הפורמט הזה קיים, כדי שחנונים וחנוניות כמונו יוכלו לחפור אחד לשנייה על קולנוע וסרטים, על הסרט הזה, על סרטים אחרים של הבמאי המאוד מאוד חשוב ומעניין הזה. בואו נדבר בבקשה על מקום 23. אבל לפני שנדבר ולפני שאני אגיד לכם מה הסרט, קודם כל אני גם רוצה לשאול שאלה. אפשר לענות עליה בתגובות כאן, אפשר לענות עליה בתגובות בטיק טוק, כי אני גם בטיק טוק, כי זה מה שבומרים עושים היום. מה הסרט הכי מפחיד שאת או אתה ראיתם אי פעם? כי זה כל כך עניין סובייקטיבי, באמת שזה סובייקטיבי. מה שמפחיד אותי הרי לא יפחיד אתכם. אולי אתם זוכרים מסרטון אחר בסדרה, סיפרתי בגילוי אישי ומביך מאוד, אבל ממש מביך, שהפחד הכי גדול שלי אי פעם, הפוביה הכי גדולה שלי זה מקקים, זה ג'וקים. אם אני עכשיו רואה מקק פה, באמצע הצילומים, זה הולך להיות סרטון הפספוסים הגדול ביותר בהיסטוריה, כי אתם תראו אותי נתלה שם על הסרטים כמו ילדה קטנה עם קוקיות בת 8 שבוכה בהיסטריה. אבל זה מה שמפחיד אותי. מה מפחיד אתכם? ואני שואל את זה מכיוון שמקום 23 שלי הוא מגרש השדים. הסרט שנחשב למפחיד ביותר של כל הזמנים במשך המון המון שנים, כמובן שזה לא באמת נכון, כי זה כל כך עניין סובייקטיבי. אבל באמת שאותי אמיתי, עד היום כשאני צופה בו, הוא מפחיד אותי. ואני גם יוציא את זה כדי שלא יהיה ספקות. אני חושב שהגרסה הזאת, גרסת הבמאי שיצא בשנת 2000 או 2001, הגרסה שמעולם לא ראיתם, שהיא הגרסה אגב שרוב הפיוריסטס, הטהרני קולנוע, בטח ובטח טהרני האימה, יגידו לכם שזאת גרסה לא טובה. זה קשקוש, זו גרסה כל כך הרבה יותר טובה מהגרסה המקורית. וויליאם פרידקין הבמאי המקורי חבר לתסריטאי, וויליאם פיטר בלאטי, והם ביחד שחזרו עוד בערך 10 דקות של סרט שלא היו בגרסה המקורית מ-1973, ולטעמי האישי הם עשו גרסה הרבה יותר טובה. ואני חושב שכל מה שהם הוסיפו באמת עוזר, בין אם זה לדיון התיאולוגי, הדיון האישי, או לעובדה שזה סרט שמפוצץ בקטעים מגעילים ומפחידים כאחד. על מה זה מגרש השדים? לטובת מי שלא ראה, ולטובת מי שלא ראה שלא יהיה טעויות. אחרי שנדבר על העלילה, ואחרי שקצת נדבר על דברים אחרים, יהיו פה ספוילרים. אז אם לא ראיתם מגרש השדים, זה יהיה זמן טוב לשים פאוז על הסרטון שלי. לכו לראות את מגרש השדים, לא אכפת לי באמת איזה גרסה תראו, ואז תחזרו לפה. קודם כל כי זו צפיית חובה, ללא שום צל של ספק, לפחות לדעתי. ודבר שני, כי אני הולך להרוס את הסרט, באמת. אני הולך לדבר פה על ספוילרים מפה ועד מחר. אז זו הייתה העזרה שלך ושלך. ועוד משהו חשוב שצריך להגיד, אני הולך לדבר על שאר הסרטים במותג המאוד מיותר הזה שנקרא מגרש השדים. אז אם גם אתם רוצים לדעת על המותג עצמו ועל ספינופים והמשכים וכאלה, תשארו עד סוף הסרטון, כי אנחנו גם ניתן איזה קטנה על זה. מגרש השדים מספר את סיפורה של קריס מקניל, שחקנית הוליוודית אמריקאית שנמצאת כרגע בג'ורג'טאון עם הבת שלה רייגן. היא מצלמת סרט, ואנחנו גם מכירים את הבייביסיטר ואת הבמאי, שהוא איש מאוד מוזר ומשעשע. ויום אחד הבת מתחילה לדבר עם איזושהי ישות שנמצאת בעליית הגג. האמא כמובן לא מתייחסת לזה, כי זה נראה כמו הזיות של ילדה קטנה שמחפשת חבר דמיוני. אבל אוי ואבוי, מסתבר שעל הילדה השתלט שד מאוד מאוד ערמומי ומאוד מאוד אכזרי, והוא משחית את הילדה הקטנה מרגע לרגע. האמא אחרי סדרת בדיקות נוראית מבינה שאין ברירה וכנראה שמדובר בגירוש עדים, והיא נאלצת לפנות לעזרתו של כומר בשם האב קרס, שהוא כומר שאיבד את אמונתו בעקבות המוות של אמא שלו. במקביל לכל זה יש גם בלש שמנסה לחקור את מה שקורה שם, וכל הסיפורים האלה הולכים להצטלב למעשה של גירוש עדים, כשכומר נוסף בשם האב מרין מוזעק לעזרה, מגלם אותו מקס פון סידוב, וביחד שני הכמרים מנסים לגרש את השד מהגוף של רייגן מקניל. זו העלילה. עכשיו, אם הייתם מספרים לצופה ממוצע בשנות ה-70 שזו עלילת הסרט של סרט האימה הזה, הוא היה אומר, טוב, נו, מותחן על טבעי כזה או אחר, בסדר, בוא נלך לראות. אף אחד לא היה מוכן למה שבאמת קרה עם מגרש השדים בשנת 1973. קודם כל, בואו נבין מה היו תנאי הפתיחה המאוד מעניינים של מגרש השדים. מי שכתב אותו הוא הסופר שביסס את התסריט על הספר של עצמו שנקרא מגרש השדים. אגב, את הספר יש לי בספרייה שם בסלון. זה היה רב מחר היסטרי, וזה אחד המקרים הבודדים שבו הספר והסרט, על אף נקודות שוני מעטות, אני לא יודע להגיד מה טוב יותר. באמת, אני ראיתי את הסרט כמובן לפני שקראתי את הספר. כשקראתי את הספר פשוט ראיתי את הסרט תוך כדי הקריאה. זה ממש זהה, זה מאוד מעניין לבחון את זה, בעיקר אם אתם תסריטאים שככה מתמודדים עם העניין הזה של עיבוד ספר או יצירה כתובה לסרט. מגרש השדים הוא טסט קייס מאוד מאוד מעניין. בקיצור, רב מחר שהתסריטאי כותב את התסריט, במאי כוכב, ויליאם פרידקין, שזכה שנתיים קודם לכן באוסקר על הקשר הצרפתי, אז הוא ניגש לביים סרט האימה שמבוסס על רב מחר סופר מצליח. זה כאילו כבר אומר, אוקיי, יש פה סרט A-List, והקהל הרחב ידע שהסרט הזה הוא סרט של במאי זוכה אוסקר, מבוסס על רב מחר. השחקנים, אף אחד מהם הוא לא כוכב עצום באותה תקופה. אלן בורסטין שמגלמת את קריס, היא אומנם שחקנית מאוד מוכרת, אבל היא לא כוכבת. אבל כבר תנאי הפתיחה, פלוס העובדה שזה סרט שזכה לתמיכה מאוד רחבה מהאולפן למורות החששות, ובמקביל עורר את זעמה של הכנסייה על זה שהם מוציאים דיבה או מפרים את whatever משמעות האלה, אני לא יודע מה השטויות האלה, אבל הסרט הזה כבר היה כאילו להיט עוד לפני שהוא יצא. אבל שוב, אנחנו מדברים על העידן של תחילת שנות ה-70, לפני מלטעות, לפני עידן הבלוקבסטרים. אז מה שמגרש השדים עשה, יש שיגידו שהוא אפילו הקדים את מלטעות בעניין הבלוקבסטרים, כי התורים מסביב לרחובות באולמות הקולנוע היו עצומים. הסרט הזה היה הצלחה פנומנלית על גבול הקטסטרופלית, מרוב שהיא הייתה הצלחה מטורפת. אנשים התעלפו באולמות, על אמת, אנשים הקיעו באולמות, על אמת, אנשים הלכו לראות את הסרט פעם, פעמיים, שלוש, ארבע, היו הפגנות, היו כתבות טלוויזיה. כל המיתולוגיה ששמעתם על סרטים שעושים הד תרבותי כל כך גדול, הם נכונים. מגרש השדים היה הצלחה פנומנלית, ואפילו, תקנו אותי אם אני טועה, זכה באיזה אוסקר או שניים על קטגוריות טכניות. אבל הוא היה מועמד על הרבה יותר. אני לא חזק באוסקרים, אז מי שיודע את האמת על מה שאמרתי עכשיו, תכתבו כאן בתגובות. מגרש השדים היה הצלחה פנומנלית, תופעה תרבותית, ובצדק. אני חושב שזה סרט מדהים. אני חושב שזה, כאמור, באמת אחד העיבודים הטובים ביותר מספר לסרט. אני חושב שעבודת הבימוי של פרידקין, ואנחנו תכף נדבר על זה, היא פנומנלית. המשחק נהדר, האפקטים מטריפים את הנשמה, וזה מדהים שעד היום מרבית האפקטים האלה עובדים, ואני בעיקר חושב שאחת הסיבות שהסרט הזה כל כך מוצלח היא, על אף כל החיקויים, ויש ערימות של חיקויים ופרודיות ומחוות, ממת לצעוק 2 עד הארי המזוהם 5 ועד כל סרט על גירוש ודיבוק שאי פעם ראיתם, יש כל כך הרבה חיקויים, אי אפשר לזלזל בהשפעה התרבותית של מגרש השדים על עולם המותחנים, האימה, אפילו הדרמה. זאת לא הסיבה שאני חושב שהסרט הוא כל כך נהדר. אני חושב שהסרט הזה נהדר ועל זמני מכיוון שהוא משלב את הפרקטיקות המהפכניות והניסיוניות של שנות ה-70 בקולנוע האמריקאי, השנים שבהן כל הטאבואים נפרצו וקולנוענים צעירים פשוט הלכו ועשו מה שהם רוצים בתמיכה ממסדית של האולפנים מצד אחד, ומצד שני הסרט משלב דיונים תיאולוגיים, דיונים פילוסופיים מרתקים, ואת כל הדבר הזה הוא עוטף עם שאפתנות בלתי רגילה של הבמאי וויליאם פרידקין והמון חוצפה, פשוט שילוב מושלם. יש שיגידו השילוש הקדוש, כי הם רוצים לדבר על תיאולוגיה נוצרית, שילוב מושלם של אלמנטים שפשוט יצר סרט פנומנלי. אז בואו נתחיל דווקא מהכאילו ברור מאליו, האימה. זה סרט מאוד מפחיד, זה סרט מאוד מגעיל, אין שום צל של ספק בזה. אם יש לכם קיבה רגישה, אתם לא יכולים להתמודד עם המראות האלה, אולי עדיף שלא תראו מגרש השדים, ואם כבר ראיתם מגרש השדים, אתם יודעים בדיוק על מה אני מדבר. הראש המסתובב, ההקאות, הדם, המכות, זה מזוויע וזה קשה. וויליאם פרידקין אבל הוא כאמור במאי מאוד מאוד חכם, אז הוא מכניס אותנו כמעט שעה בתוך הסרט ומעביר אותנו חוויה רגשית דרך קריס מקניל והחוויה שלה עם הבת של הרייגן עד שהוא מתחיל להפגיז עם הדברים המגעילים. אז כשהדברים המגעילים האלה קורים, אנחנו כבר בפנים ברמה של אנחנו emotionally invested בדמויות האלה, ולכן כבר אפשר להתחיל לסבול את זה, ואנחנו כבר כל כך רוצים שהשד המחורבן הזה יצא מהגוף של הילדה עד שאנחנו מוכנים לסבול את כל מה שקורה על המסך, וקורה הרבה. וכאמור, יש לא מעט סצנות האימה מצוטטות ושעשו עליהן פרודיות ומחוות, ובגרסה החדשה, גרסה שמעולם לא ראיתם, יש שם סצנה שידועה בתור הספיידר ווק, שאני חושב שהיא אגב נהדרת, וכשראיתי אותה בקולנוע פשוט תפסתי בכוח את הכיסא כי לא ראיתי את זה מגיע. שוב, יש הרבה תהרני קולנוע אימה שיגידו שזו סצנה נוראית ומטופשת, אני חושב שהיא סצנה מצמררת, זה רגע קטן אבל רגע מדהים. אז מי ששמע על הספיידר ווק ועוד לא ראה ועוד לא מבין מה מדובר, אתם תראו את זה בגרסת הבמאי, הגרסה שמעולם לא ראיתם. עכשיו, אמרתי שוויליאם פרידקין הוא במאי ממזר וחכם, אז הוא בשעה הראשונה דאג שניכנס לתוך העולם של הדמויות ונזדהה איתם אפילו בכוח, אבל גם בשעה הראשונה הזאת קורים דברים מאוד מאוד קשים, גם ברמה הרגשית וגם ברמה הפיזית. ברמה הרגשית אנחנו לגמרי עם האב קארס שמאבד את אמא שלו הדימנטית, ואז היא מתה וזה מאוד מלחיץ ולא נעים לראות את זה. פרידקין לא מרחם עלינו בשום צורה, הוא משתמש בכל היכולות שלו כקולנוען שהגיע מקולנוע דוקומנטרי בשביל לעשות את זה ריאליסטי וכואב ככל האפשר, וזה עובד, במיליון אחוז זה עובד. אבל כדי שאנחנו נשתכנע כמו הצופים, כמו הדמויות, שאכן מדובר בשד שהשתלט על רייגן, פרידקין מעביר אותנו את כל הפרוצדורות הפסיכולוגיות והרפואיות כאחד, כדי שאנחנו נבין שאין שום צל של ספק שמה שקרה לילדה הזאת זה השתלטות של שד על הגוף שלה. אז אנחנו עם הפסיכולוג שלה, ואנחנו איתה בבדיקות הרפואיות החודרניות לעמוד השדרה ולצוואר, וזה כל כך כואב, וזה כל כך לא נעים. ובואו אני אספר לכם, חלק מהפרוצדורות הרפואיות האלה שנראות מאוד אנטיקות, כי זה קרה ליטרלי לפני 50 שנה, עדיין עושים אותם היום. אז זה מזעזע כמו שזה היה אז. ובכנות אני לא יודע להגיד לכם מה מלחיץ אותי ומפחיד אותי יותר בסרט. הדברים הריאליסטיים או הדברים הלא ריאליסטיים. ואת כל הדבר הזה, פרידקין עושה אחרי פתיחת סרט פנומנלית. אתם תשמעו אותי ושמעתם אותי אומר פנומנלי מלא בפורמט ומלא בסרטון, אבל זו האמת. הפתיחה של הסרט היא גם אגב הסצנה לדוגמה שאני רוצה לדבר עליה, כי פרידקין בעצם מכניס לנו חרדה מטורפת עוד לפני שראינו כלום מהסרט, ואנחנו בכלל לא מבינים באמת מה אנחנו רואים, ואנחנו בחרדה. אנחנו בחרדה בגלל הצילום, בגלל הסאונד, בגלל המשחק, בגלל כל הדבר הזה שנקרא בימוי והפקה ותסריט, וכאמור ההתחלה הזאת כאילו לא קשורה לסרט. מה שקורה בהתחלה זה שאנחנו בכלל בעיראק, ואנחנו רואים איזשהו ארכיאולוג, שזה האב מרין, אנחנו נבין רק בהמשך שמדובר בכומר, והוא מוצא שריד של פסל קטן, ואנחנו לא מבינים מה כל כך מיוחד בפסל הזה, ופתאום אנחנו רואים שעונים עוצרים, ואנחנו מתחילים להבין שמשהו לא בסדר, עד הרגע שבו האב מרין עומד מול פסל עצום של השד הזה, ואנחנו בלי להבין כלום, מבינים שהולי פאק, משהו רציני הולך לקרות פה, והאיש הזקן הזה כנראה יהיה חשוב מאוד לעלילה. אגב, האיש הזקן הזה הוא בכלל גבר בן 40 וקצת, מקס פון סידוב, פשוט וויליאם פרידקין כל כך אהב את ההופעות של פון סידוב בסרטים של אינגמר ברגמן בשוודיה, עד שהוא היה חייב שהוא יהיה בסרט שלו, והוא ייפר אותו כדי שהוא ייראה בין 70 ומשהו, למרות שפון סידוב בכלל בין 40 ומשהו. וכשאתם מבינים את זה, אתם אומרים, גאד, איזה שחקן מדהים, כאילו איך הוא מצליח to encapsulate את ההלך רוח של איש מבוגר, כשהוא בין 40 ומשהו. אני בין 40 ומשהו, ואני לא יכול לתאר איך אני אראה בין 70. אז וואו, כבר כאילו מוריד את הכובע בשביל המשחק המדהים של מקס פון סידוב, והבימוי שחקנים הפנומנלי של פרידקין, שכאמור לא עוצר בפון סידוב, הוא מביים את כל השחקנים בצורה נהדרת, אבל גם חשוב לדבר על זה. עם השנים צצו המון סיפורים על המתודת עבודה המאוד לא שגרתית של וויליאם פרידקין, שהוא תמיד היה במאי קצת משוגע. אז כן, הוא ירה על אקדח על הסט, וכן, הוא קצת דחף את השחקנים שלו מעבר לקצה היכולת שלהם, וכן, אלן בורסטין נפצעה בגב באיזושהי סצנה שנמצאת בסרט על אמת. אז וויליאם פרידקין אכן גם הלך כמה צעדים רחוק מדי, ולכן כשאני אומר איזה בימוי שחקנים מדהים, יש שם כוכבית אדירה ועצומה לגבי הפרקטיקות שהוא נקט בהם אז, זה לא משנה את העובדה שזה סרט שמבוים בצורה נהדרת. אז דיברנו על השעה הראשונה המאוד ריאליסטית שבעצם מכניסה אותנו לעומק הדמויות. השעה השנייה היא כבר פאקינג משוגעת עם דיבוק על-טיבי וכל מה שאתם יכולים לתאר. אני לא רוצה להרחיב יותר מדי על הדברים האלה ובכלל על הסרט, קודם כל כדי שלא יהיה לנו פרק של שעה וחצי, ודבר שני, כי גם במהדורת ה-DVD הנהדרת הזאת והבלו-ריי וכן הלאה וכן הלאה, יש פה אחלה תוספות שמסבירות הרבה על מאחורי הקלעים. ובאופן כללי יש מלא דוקומנטרים ומלא חומר על מגרש השדים ביוטיוב ולא רק, אז כאילו יש לכם מלא מה לקרוא ומלא מה לראות. אני כן רוצה לדבר על שני דברים שכמעט לא מדברים עליהם בהקשר של מגרש השדים, ואם מדברים עליהם, לא מדברים עליהם מספיק. הדבר הראשון הוא ברמת התוכן, זה ההיבטים התיאולוגיים והפילוסופיים של הסרט. בתור מישהו שמאוד חובב מחקר וספרות על התרבות האשורית והבבלית והשומרית וכל התקופה הזאת של מסופוטמיה העתיקה, אני חייב לבוא ולהגיד שוויליאם פרידקין עשה פה מישמש מטופש לחלוטין של מיתולוגיות, השד שמשתלט על הילדה, שאגב רק בסרט השני אנחנו מגלים מי הוא היה באמת, הוא לא היה באמת שד אכזרי ורשע, הוא היה יותר שד חומד לצון וסוג של ליצן חצר. מי שאוהב את המיתולוגיות האלה ואת התוכן הזה, אני ממליץ לו אגב לקרוא את הטרילוגיה הנהדרת של הסופרת הישראלית הגר ינאי, יש לה טרילוגיה שנקראת הלוויתן מבבל, ושם בלי קשר להכל יש תיאור הרבה יותר נאמן לאיך היה השד הזה באמת. לשד הזה אגב קוראים פזוזו, אנחנו בספר יודעים את זה, בסרט אנחנו לא יודעים את זה, אנחנו מגלים את זה רק בסרט השני. אז פזוזו ממש לא היה כזה שד, הוא היה יותר ליצן חצר, יותר מצחיקן כזה. צטטיתי, סליחה. אני חושב שהדיון התיאולוגי במגרש השדים הוא דיון ממש ממש מרתק, הוא מאוד, בוא נגיד, צעקני לפרקים, אבל הוא גם יותר עמוק ממה שבאמת נדמה. בהיבט הצעקני, יש פה שד שכאילו מורד בישות האלוהית ובמסורת הנוצרית, והרבה מזה זה בגלל שהוא שד עם מקור שומרי, שכאילו עם השנים, המאות שנים, האלפי שנים, נמחק תודות לנצרות ולאלוהות וכן הלאה וכן הלאה. יש שוב ערמות של חומרים תיאולוגיים ותיאורטיים על הדברים האלה, ממליץ בחום. מה שמאוד מעניין פה זה הדמות של האב קרס, כומר שאיבד את האמונה שלו, והוא לא איבד את האמונה שלו בגלל איזשהו משבר כזה או אחר שקשור לאלוהות, כמו שניסו לעשות בפריקוול המאוד מיותר למגרש השדים, שתי הגרסאות שלו, תישארו, אנחנו נדבר על זה בסוף. הוא מאבד את האמונה שלו בגלל הדבר האנושי ביותר, אמא שלו מתה. ואמא שלו מתה לא בתאונת דרכים או נרצחה או משהו כזה דרמטי ומהיר, היא מתה מדמנציה, וזה גסיסה נוראית ואיטית וכואבת, ומי שיש לו קרובי משפחה, לא עלינו, שסבלו מדמנציה, לי היו, אז אני לצערי גם יודע איך זה, זה נוראי, וזה אכן יכול לגרום למישהו שמאמין באלוהים לפקפק באמונה, קצת כמו איוב, ובעצם מגרש השדים מאוד מהדהד את סיפור איוב גם דרך הכומר וגם דרך האימא. והאמת היא שמגרש השדים הוא סרט שאשכרה יכול להפעיל טריגר אצל אנשים מסוימים, לא רק דתיים, נוצרים, יהודים, whatever, אלא גם אנשים מתאיסטים וכופרים לחלוטין כמוני, שמאמינים בצירוף מקרים ושגורל זה קשקוש וכן הלאה וכן הלאה. גם זה יגרום לכם לפקפק באמונות שלכם, כי זה מה שהסרט הזה עושה, הוא פשוט מפרק מערכות אחת אחרי השנייה וגורם לנו לצאת מהסרט עם יותר שאלות ממה שהיה לנו כשנכנסנו. וזו מעלה פנומנלית בעיניי. והדבר השני שאני חושב שבאמת ראוי לציון ברמת הדיון על מגרש השדים, שוב, ויליאם פרידקין, במאי מדהים, דיברתי עליו כבר בפורמט הזה, הלינק לסרט נמצא ממש כאן, וכל מי שיודע קצת על פרידקין באמת יודע שהוא במאי מאוד מעניין, ויש לו סרטים לא טובים וסרטים נהדרים, וגם בסרטים הלא טובים שלו תמיד יש משהו מעניין. אני חושב שפרידקין לא מקבל מספיק ריספקט על הניסיוניות המטורפת שהייתה לו בשנות ה-70. הוא הביא פרקטיקות של קולנוע דוקומנטרי וקולנוע עצמאי לחלוטין לתוך המיינסטרים, בקשר הצרפתי ובמגרש השדים, ואפילו בסורסרר, יצירת המופת הנהדרת והלא מוערכת שלו. כשמדברים על קולנוע אמריקאי של ה-70s, בדרך כלל מדברים על קופולה וספילברג ודה פלמה וסקורסזה, וכאילו קצת שוכחים לדבר על פרידקין, שהוא היה במאי פשוט אקספרימנטלי ובמאי עם קהונז עצומים. מה שהוא עושה פה במגרש השדים ברמת עיצוב הסאונד ובניית עולם דרך סאונד ותמונה ותאורה והקפדה על פרטים כל כך קטנים, הרבה מהדברים האלה כבר הפכו להיות קלישאות, הרעשים הלא ברורים והדברים שמתחבים בצללים והעדים של הקור שיוצאים לדמויות, כל הדברים האלה הפכו להיות קלישאות. פרידקין היה בין הראשונים, אם לא הראשון, שעשה את הדברים האלה. ואני אגיד לכם האמת, שמה שבדרך כלל מפחיד אותי במגרש השדים יותר מהכל, זה הסאונד. הסאונד הנהדר שמקפיץ אותי כשיש צלצול טלפון, ומכניס אותי לחרדות כשאני שומע רעשים של עכברושים בתקרה. היו לי פעם חולדות בתקרה, כשגרתי במושב. זה פאקינג מגרש השדים. וואו, עבודת הסאונד של מגרש השדים היא פנומנלית, ואני חושב שרק על זה אפשר לעשות סרטון שלם. ואני אומר לכם את האמת, כשעשיתי את הסרט השני שלי, את ילדי הסתיו, ושמתי המון חשיבות על אור וצל ומה מתחבא בצללים ומה שומעים ולא רואים, ישבתי עוד פעם וראיתי מגרש השדים וראיתי את הסרטים של קרפנטר, ועם המסקנות האלה באתי לאורחי הסאונד הנהדרים שעשו לנו את הסרט בילדי הסתיו, ויישמנו הרבה מהדברים שפרידקין עשה לפני 50 שנה בסרט מודרני. ואני לא הבמאי היחידי שעושה את זה. מגרש השדים בפרט, הסרטים של ויליאם פרידקין בכלל, הם סרטים מאוד מאוד מעניינים ברמת העשייה הטכנית שלהם. ואחרי שמסיים להתלהב מהטכני ומסתכלים על התוכן ועל הדיונים שהוא מנסה לעורר בסרטים, גם הלא טובים, אנחנו מגלים שבעצם מדובר פה באחד הבמאים היותר מרתקים שהקולנוע האמריקאי הציע לנו עד היום. אז אם נסכם שנייה, מגרש השדים הוא באמת יצירה על זמנית. זה סרט בן 50 שנה, הוא יצא ב-1973 ואת הסרטון הזה אני מצלם ב-2023. ולמרות שהוא בן 50 שנה, לא עבד עליו הכלח, הוא לא התיישן לדעתי בכלל. נכון שהוא איתי, ונכון שהוא לא באמת הסרט המפחיד ביותר בכל הזמנים. אז אם לא ראיתם מגרש השדים ומשום מה נשארתם עד עכשיו בסרטון למרות שהיו פה ספוילרים, זה בסדר. לכו לראות את הסרט הזה, תבינו שזה סרט בן 50 שנה, אתם עדיין תהנו. שוב, זה לא הסרט הכי מפחיד בכל הזמנים, אותי הוא מאוד הפחיד. אחת הסיבות אגב שהוא מאוד הפחיד אותי, מעבר לכל מה שאמרתי, הייתה כי הפעם הראשונה שראיתי אותו הייתה בגיל כל כך יותר מדי צעיר, בשלוש בבוקר, הוא היה בטלוויזיה, הייתה לי כבר טלוויזיה בחדר, ישבתי לראות אותו, לא ידעתי מה אני רואה, לא הבנתי למה אני נכנס. וכשהגענו לסצנה שבה רייגן מקנין הצעירה דוקרת את עצמה, ואני לא אגיד לכם איפה, אבל היא עושה את זה עם צלב, והיא אומרת את מה שהיא אומרת, וואו, תקשיבו, כאילו, מה אני אגיד לכם, זה שרד אותי נפשית. וכשזה הגיע כבר היינו אחרי כמעט שעה של עינויים ריאליסטיים. הייתי מרותק למסך, הייתי מבועת, לא ישנתי כמה ימים, ועד היום הסרט הזה נשאר איתי כאחד הסרטים הכי מפחידים, אם לא הכי מפחיד שראיתי עד היום. ולמגרש השדים, עשו סיקוולים. ולא רק שעשו סיקוולים, עושים עוד אחד עכשיו, שהוא כאילו רימייק או ריבוט או סיקוול, שממשיך את הראשון ומתעלם מאחרים, אותו טריק של הלווין, מביאים את הבמאי של הלווין לעשות את זה, אני חושב שזה מיותר לחלוטין, הלוואי ואני אתבדה. הסיקוול הראשון שנקרא מגרש השדים, The Heretic, המחשף, שביים ג'ון בורמן, שהוא במאי שאני מאוד מעריך, אבל הוא במאי עם הרבה יותר סרטים לא טובים מאשר סרטים טובים, ויש לו כמה סרטים חשובים, אז מגרש השדים 2 נחשב לאחד מסרטי האימה הגרועים ביותר בהיסטוריה, ולאחד הסיקוולים הגרועים ביותר בהיסטוריה, אם לא הגרוע ביותר. ובצדק, זה סרט נוראי, אני כל כך מפציר בכם לא לראות אותו. הוא כאילו ממשיך את הראשון, אבל אין לו שום קשר למה שקורה בראשון. סרט נוראי, באמת אפשר לוותר עליו. אם ראיתם ואהבתם, אני שמח מאוד שנהניתם מהסרט. אני סבלתי בו בשלוש פעמים שראיתי אותו. הוא סרט נוראי, נוראי, נוראי. יש גם פריקוול שנקרא Dominion, The Exorcist, שיצא ב-2005, שכתב וביים הבמאי פול שרדר. הסיפור המעניין עם הסרט הזה, שהוא כאילו הסרט הרביעי, הוא בעצם החמישי במותג, הוא שהאולפנים שכרו את פול שרדר לביים ולכתוב גרסה לפריקוול למגרש השדים, אבל הם כאילו שכחו מזה פול שרדר, התסריטאי של נהג מונית ובמאי שהרבה יותר מעדיף דרמה פסיכולוגית מאשר סרט אימה. וזה מה שהוא עשה, הוא עשה דרמה פסיכולוגית, לא כל כך טובה אגב, ולא כך מעניינת אגב, וזה היה סרט לא משהו. אז האולפנים מאוד כעסו ולא רצו לשחרר את הסרט. אז הם הלכו לבמאי רני הרלין בשנת 2003 ואמרו לו, רני, תעזור לנו עם הסרט הזה. והרלין איכשהו הצליח לשכנע את האולפנים להביא לו $25 מיליון במקום לעשות כמה השלמות, הוא יצלם את כל הסרט מחדש עם אותם שחקנים באותם לוקיישנים. וכך הוא עשה סרט שנקרא The Exorcist The Beginning, שיצא בשנת 2004, עם אותם שחקנים, באותם לוקיישנים, וסיפור אחר לגמרי, כאילו, שהוא לא כל כך טוב, הוא כאילו סרט די טרשי, סרט אימה, מה שנקרא run of the mill, שגר ושכח. ו-The Beginning יצא ב-2004, ונכשל כלכלית. אז האולפנים ניסו להחזיר את הכסף שהם איבדו, וסחרו מחדש את שרדר לסיים את הסרט שלו, שיצא ב-2005. וגם הוא נכשל כלכלית. אז שני הפריקולים של מגרש השדים נכשלו כלכלית ובצדק. מה שלא בצדק זה הכישלון הביקורתי הלא מוסבר והכישלון הכלכלי הלא מוסבר של מגרש השדים 3, שיצא ב-1990. בישראל קראו לזה מגרש השדים 90, כי אנחנו חייבים לתת שם מאוד מטומטם לסרט שנקרא מגרש השדים 3, וגם פה יש סיפור מרתק על העשייה. מי שכתב וביים את מגרש השדים 3 הוא התסריטאי המקורי, ויליאם פיטר בלאטי. הוא ביסס את הסרט על ספר אחר שלו, שיש לו קשר מאוד רופף למגרש השדים, שנקרא ליג'יון, ליגיון. כאמור, יש שם קשר מאוד מאוד רופף דרך הדמות של הבלש, שהיה דמות משנה בסרט ובספר המקורי, אז בסרט השלישי הוא הדמות הראשית. ומדברים קצת על האב קרס, והוא חבר של עוד כומר שהיה דמות עוד יותר משנית בסרט הראשון. אז מגרש השדים 3 הוא לא סיקוול ישיר למגרש השדים, הוא כאילו סרט שנמצא בעולם של מגרש השדים. וככזה הוא נהדר, הוא ממש נהדר. האולפנים כמובן עוד פעם התעוררו ברגע האחרון, הבינו שזה בעצם לא סיקוול ישיר, אז הם הכריחו את פיטר בלאטי, יותר נכון, איימו עליו שהם ייקחו ממנו את הסרט בשביל לצלם עוד סצנות ולהכניס את מגרש השדים פנימה. מה שוויליאם פיטר בלאטי עשה דווקא זה משהו מאוד מעניין, הוא אמר להם, יודעים מה? אין בעיה. הלך, עשה את זה בעצמו. ואת האמת, עשה את זה לא רע בכלל. לסרט הזה יש שתי גרסאות, הגרסה שיצאה ב-1990, שכולם שונאים ברמת ההפקה, כולם שונאים, והגרסה של פיטר בלאטי, גרסת הבמאי, שהיא לא גרסה מושלמת, היא כוללת המון סצנות שהלכו לאיבוד עם הזמן, אז השלימו אותם באמצעות קלטות VHS, וזו גרסה כאילו לא שלמה, אבל מאוד מאוד מעניינת. זה אחד המקרים היחידים שאני יכול לבוא ולהגיד שלטעמי, גרסת הבמאי פחות טובה, באמת, ואני מבין את הקאסט, ואני מבין את כולם, הם כולם חושבים שהגרסה המקורית של פיטר בלאטי הייתה יותר טובה, כי הייתה יותר פסיכולוגית וצללה לעומק הדמויות, מבין אותם לחלוטין. אני חושב שהגרסה שיצאה במקור היא הרבה יותר טובה. אין מה לעשות, אתה עושה סרט שנמצא בעולם של מגרש השדים, אתה צריך לעשות גירוש שדים, זה פשוט חלק מהעניין. נכון שזה קצת מודבק בכוח וזה לא באמת קשור, אבל במכלול זה עובד, ואני חושב שמה שפיטר בלאטי עשה זה סרט מאוד מאוד מעניין, שגם ברמה הטכנית עושה המון ריספקט למגרש השדים הראשון, משתמש בהמון טקטיקות וטכניקות שפרידקין עשה, ומוסיף כמה חדשות משל עצמו. אני חושב שוויליאם פיטר בלאטי הוא במאי מאוד מפוספס, הוא עשה עבודה נהדרת במגרש השדים 3, ברמת העמדת מתח פסיכולוגי ומתח ויזואלי, ואיך לעשות אימה בלי להראות הרבה אימה, וכן, מי מכם שראה מגרש השדים 3 יודע שההקפצה אם לא הטובה ביותר בהיסטוריה, אחת מהטופ 5 הטובות ביותר בהיסטוריה, Jump Scare, נמצאת במגרש השדים 3. אני לא אגיד יותר, אם לא ראיתם, לכו תראו, אתם תודו לי. סרט אימה נהדר. אז מה נגיד לסיכום? נגיד שהסרט הזה הוא יצירת מופת מהממת, חשובה מעין כמוה, עם מסורת של 50 שנה שמאיימת להמשיך לנצח. אני לא יודע אם זה נכון או לא נכון, אם זה ראוי או לא ראוי, אבל אין ספק שמגרש השדים הוא באחד, מהסרטים הטובים ביותר בהיסטוריה. הוא מקום מאוד גבוה אצלי ברשימה, יכול להיות שברשימות שלכם הוא יהיה במקומות נמוכים יותר, אבל אני די בטוח שכל מי שאוהב סרטי מתח ודרמות ודרמות מתח ודרמות פסיכולוגיות וסרטי אימה, מתי שהוא ראה מגרש השדים, ויש מצב שייכנס גם לרשימה שלכם, ואם לא, I urge you, קדימה, תראו את זה עוד פעם ובואו נדבר בתגובות מה אתם חושבים וחושבות על מגרש השדים. לטעמי האישי הוא מקום 23 ברשימת 100 הסרטים הטובים ביותר בהיסטוריה שלי, מכל הסיבות שציינתי עד עכשיו, שזה האקספרימנטליות והדוקומנטריות והריאליזם והאימה ו... בואו נשמע מה הסיבות שלכם. ובזאת אני יודע לכם שהייתם איתי בסרטון הזה, אם נהניתם מהתוכן אני ממש אשמח שתתנו לייק ותגובה, אבל בעיקר תגובות. בואו נדבר בתגובות. סאבסקרייב יהיה נהדר, שלא יסתובב לכם הראש, ועד הסרטון הבא תראו סרטים ותהיו נחמדים. תודה!